אנחנו נדבר היום אחד הנושאים שבהם בתי הדין עוסקים זה סידור הגיטין. כתוב בגמרא, כל שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין אין לו עסק עמהם. צערנו הרב יש, תמיד היו, אבל בזמן האחרון יש כל מיני צדיקים במרכאות רוצים לעשות כל מיני טובות לאנשים, אז עושים קידושין בלי אישור מהרבנות, ועושים לצערנו, ברוך השם, פחות קצת, אבל פחות מהתופעות כאלה שאנשים שעושים גיטין בלי שיש להם הסמכה לזה, ומביאים הרבה תקלות. יש הרבה דוגמאות, אבל אחת הדוגמאות של הנושא של הגיטין זה הנושא של ביטולי גט. מה זה ביטולי גט? יש כל מיני דברים שזה נכללים בכלל הזה, אבל אחד מהמקרים זה שאדם בעצם לא כל כך רוצה לתת את הגט, או שחושב שיוכל על ידי הגט לסחוט איזה הישגים חומריים שיוותרו לו פה ויוותרו לו שם, ו כל מיני דברים שבעצם אין להם שחר בדרך כלל. אבל גם קשה לבן אדם לפעמים לתת את הגט, הוא חושב כך הרבה שנים היינו ביחד, אז מה עכשיו פתאום? וכשיושבים איתו וכותבים את הגט, אז תוך כדי כך פתאום מתחיל להגיד, בעצם אני לא רוצה לתת את הגט, בעצם מכריחים אותי, בעצם אם זה יהיה ככה אז כן, ואם לא אז לא, ואם יתנו לי את מה שהבטיחו לי אז בסדר, ואם לא אז נראה יהיה בסדר. דיבורים כאלה שנאמרים תוך כדי הכתיבה, אחרי הכתיבה, לפני המסירה, כמובן אחרי שנמסר הגט יכול להגיד מה שהוא רוצה, אז זה אין ספק. אבל כאשר אדם אומר תוך כדי, במהלך של סידור הגט, דיבורים שמטרתם או משתמע מהם ביטול הגט, זה יכול להיות בעייתי. ובנושא הזה אנחנו נלמד כאן את הסוגיה, מסכת גיטין, פרק השולח, ששם אמנם לא מדובר במפורש על עושה גט בצורה מה שנקרא הסטנדרטית של סופר ועדים. המהלך של כתיבת הגט הוא בדרך כלל נעשה על ידי סופר ועדים, למרות שהם עיקר הדין. אדם יכול לכתוב בעצמו את הגט אבל ולהחתים עליו עדים, מועד אחד לכל הפרטים. למעשה עושים סופר שממנה הבעל סופר, והסופר וממנה עדים שיחתמו על הגט, אחר כך מוסר את הגט לאישה בפני העדים. אבל לפעמים אי אפשר לעשות את זה מחמת מרחק הדרך. למשל, אם יש בעל שגר בצפת ואשתו טסה ועברה לניו יורק או ללונדון, צריכים לעשות גט על ידי שליח. האדם עצמו איננו יכול למצוא, זה הכי טוב אם אפשרי שהוא ייסע לשם, או היא תבוא לפה ויעשו את הגט במקום אחד, אז זה הכי מומלץ. אבל על ידי שליח זה דרך שמקובלת לעשות גיטין. ופה הגמרא דנה, המשנה במסכת גיטין, השולח גט לאשתו והגיע בשליח, או ששלח אחריו שליח ואמר לו, גט שנתתי לך בטל הוא, הרי זה בטל. כן, דובר על שליח. והחלק השני, המשך של המשנה, קידם אצל אשתו, או ששלח אצלה שליח ואמר לה, גט ששלחתי לך בטל הוא, הרי זה בטל. מי שהגיע גט לידה שוב אינו יכול לבטלו, כמו שאמר, שברגע שהגט מגיע זה כבר פעולת הגירושין חלה, זה אין חזרה. אבל כל זמן שלא הגיע לידה, או שהוא מודיע לשליח אני מבטל אותך, או שהוא מודיע לאישה אני מבטל. את מה הוא מבטל? את האישה, את השליח, את השליחות, את הגט. אז לכאורה כאן כתוב, מה הוא אומר? גט ששלחתי בטל. אז הוא מבטל את הגט, וכתוב שאפשר לבטל גט. אבל בגמרא בעמוד ב' הגמרא שואלת, האם אותו גט שהוא ביטל אותו, האם חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו? ויש מחלוקת בדבר הזה בין האמוראי רב נחמן ורב ששת. ואומר, אדם לקח את הגט, נתן אותו לשליח ואמר לו, לך תביא את הגט לאשתי. הלך והוא אומר לו, אני מבטל גט ששלחתי לך, בטל. בסדר, אז הוא לא מסר או כן מסר, לא משנה, הגט לא יכול להיות לגרש את לתפוס את הגרושים, לא יכולים לתפוס מכיוון שהוא ביטל. עכשיו כעבור כמה שעות או כמה ימים, אותו אדם אומר, בעצם מה יצא לי מזה, מה אני סתם מעכב, מעגן את אשתי, בסדר שיהיה גט. האם יכול לקחת אותו גט שהוא ביטל אותו ולגרש בו? על זה נחלקו פה האמוראים. אומר את הגמרא, נחמן אמר חוזר ומגרש בו, ורב ששת אמר לא חוזר ומגרש בו, והלכת לקבטי די רב נחמן. ככה פוסקת הגמרא, פסק שמופיע בגמרא. כן, בדרך כלל הפסקים מופיעים בראשונים, בגמרא מופיעות הדעות ובראשונים, אבל כאן, וזה דבר שהוא קורה לפעמים, כאן בגמרא פוסקת, וזה פסק שגם נשאר להלכה, כי לפעמים אנחנו רואים פסוק שכתוב בגמרא, הלכה כפלוני, ולמסוף בסופו של דבר יוצא בראשונים הלכה הפוך. גם זה יכול להיות, אבל במקרה זה לא. במקרה זה, מה אומרת הלכה כרב נחמן? באמת, ככה הלכה. אבל הגמרא יש על זה קושייה. איך אנחנו אומרים הלכה כרב נחמן? הרי קיימן הלכת הקבטה דרבי יוחנן דאמר חוזרת. הכוונה, אז אומר פה רש"י, כרבי יוחנן בקידושי, בפרק האומר לחברו, קדשי לאישה, אמר לאישה, התקדשי במאות הללו לאחר 30 יום, וחזרה בה בתוך 30 יום. בטלו הקידושין, הועידו בטלטן קודם שיוחלין, הכנה מליבת אלגיטה. כלומר, הקושייה היא כזאת. פה אנחנו רואים בגמרא, שהלכה כרב נחמן, שאדם שביטל את הגט, הגט לא התבטל באופן מוחלט. אלא מה כן? אז נקרא את הדיבור הראשון ברש"י, או נו חוזר או מגרש, אומר רש"י, מסביר את השאלה, את הספק, מי אמרין אין בטל גיטה ואבל כחספה. כלומר שדעת רב נחמן, לפי מה שאומר רש"י, זה שהגט הזה התבטל והוא נהפך להיות כמו חרס, כלומר איננו גט, או דילמה שליחותא דשליח הוא דבטיל, הדהדר הוא משווה לשליח, אבל גיטה לא בטיל. כלומר הצד של רב נחמן זה שבאמת את הגט אין כוונתו, או שהוא לא יכול, זה באמת מחלוקת בין הראשונים, שתכף אנחנו נראה, לא מתכוון או לא יכול. מה יקרה אם הוא כן ירצה לבטל את הגט עצמו? לפי רב נחמן, אנחנו אומרים פה בפי רש"י, מה שכוונת רב נחמן, שכאשר אדם אומר לשליח, הגט שנתתי לך, כוונתו שאל תביא אותו, אל תוליך אותו, אבל הגט עצמו הוא לא מתכוון לבטל. או אפשרות שנייה, לא יכול לבטל אפילו אם הוא ירצה, כי אי אפשר לבטל גט. מה זה גט? גט זה מסמך שכתוב ונכתב כפי הלכות ומוכן כבר למסירה. אז איך אפשר לבטל את הגט? אתה יכול להגיד על גט שהוא לא גט? אתה יכול להגיד אני לא רוצה שתיתן אותו, אתה יכול להגיד אני מבטל אותך שלא תהיה שליח, אבל להגיד שהגט לא יהיה גט, אפשרי דבר כזה? יש חלק מהראשונים אומרים בדרך הזאת, וחלק אומרים שכן אפשר, אפשר לבטל גט. למה אפשר לבטל גט? איך אפשר לזה תופס דבר כזה לבטל גט? אותה שאלה אפשר לשאול גם כן על רב ששת, שרב ששת אומר אינו חוזר ומגרש בו. אינו חוזר ומגרש בו, זאת אומרת שהגט באמת כן התבטל, לפי רב ששת זה ברור, החלוק מותו. אבל צריך להבין את הסברה, גם כאשר אנחנו לומדים את הדעה שאיננה עומדת להלכה, אבל להבין את הסברה צריך, ומתוך שאנחנו מבינים את הסברה של רב ששת, אולי נוכל גם להבין את הסברה של רב נחמן לפי אותם הראשונים, שהם אומרים שיש אפשרות לבטל גט. פה בתוספות, תוספות הראשון רב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו, שואל תוספות תימה, והריש לקיש ורבי יוחנן דפליגי ברשע אומר בקידושין משמע דמודו דלא עתה דיבור ומבטל מעשה. אז בעצם אני רואה צריכים לחזור קודם, לפני שאנחנו קוראים את התוספות, לריש לקיש ורבי יוחנן. מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן מופיע במסכת קידושין, זה נמצא בעמוד מספר 2, שכאשר אדם שולח נותן כסף לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי במטבע הזאת שווה פקוטה, נותן לה כסף או שווה כסף, כמו שכתוב במסכת קידושין משנה ראשונה, האישה נקנית, כן, נותן לה כסף, שווה כסף, אומר לה, הרי את מקודשת לי. אז אם אדם נתן את הכסף ולא אמר לה, הרי את מקודשת לי עכשיו, אלא הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, אז היא תהיה מקודשת לאחר 30 יום, זה ברור. עברו 30 יום ולא נקטו שום פעולה לבטל את הדבר, אז חל, זה תופס. אבל מה קורה, בגמרא שואלת, אם היא חזרה בה לפני שעברו 30 יום? אז אם בא אחר וקידשה, הגמרא דנה שם מה קורה אם בא אחר וקידשה לפני 30 יום, קידושה ראשון תפסו, קידושה שני לא תפסו, אחר כך בעצם זה מבטל אותו למפרעים, הוא אמר מעכשיו או לא אמר מעכשיו, תלוי איך זה, כאשר בא אחר וקידשה. אבל אם לא בא אחר וקידשה, הגיעה 30 יום, היא תהיה מקודשת לאותו אחד שנתן את הכסף. אבל כמרה שואלת, מה הדין אם לא בא אחר וקידשה? האם במקרה כזה היא, וחזרה בה, האם במקרה שמכיוון שהיא עדיין הקידושון לחל, לא חלו, לא תפסו, היא יכולה לחזור בה או לא? אז זה רבי יוחנן אומר חוזרת. למה? אתה דיבור הוא מבטל דיבור. מה פירוש דיבור הוא מבטל דיבור? הדיבור שהוא אמר לה, הרי את מקודשת, הדיבור שהוא עכשיו אומר לה, הרי את לא מקודשת, שהיא אומרת, בעצם זה דיבור שלה. הדיבור של הקידושין דיבור שלה, הדיבור של הביטול, שלא, הדיבור של הביטול הוא דיבור שלה. אבל זה לא משנה מבחינה שהתוקף של הפעולה הזאת שאותו אדם עשה, זה תוקף של, שלא של מעשה, אלא רק של דיבור בעלמה.
זה אותה שאלה אם הוא
יבטל? מה? אני יכולה, כן, אותה שאלה תהיה גם אם הוא בעצמו גם כן יבטל את הדבר. הוא אבל יגיד, את לא מקודשת. אז האם יכול לבטל את הדיבור של עצמו שהוא אמר, את מקודשת לאחר 30 יום? אישה הסכימה לקבל את הגט, בקידושין צריכים הסכמה של אישה, בניגוד לגט, שלא צריכים את ההסכמה של האישה, אלא רק שיתוף פעולה המינימלי שהיא תקבל את הגט, אבל ולפעמים אפילו זה לא, אבל בקידושין חייב הסכמה, בלי הסכמה של האישה מרצונה היא לא תהיה מקודשת. אז ברגע שהיא חזרה התבטל אותו הכוח של ההסכמה. זה בעצם לפי דעת רבי יוחנן תופס, החזרה בה שהיא חוזרת מבטל, ואילו ריש לקיש אומר לא, אינה חוזרת, לא עתה דיבור ומבטל דיבור. אז הדיבור מבטל את הדיבור או לא? זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, וההלכה נפסק שמה כמו רבי יוחנן. וגם שמה הגמרא שואלת, כשהלכתה הלכתה, מרתה הלכתה כרבי יוחנן וקיימה הלכתה כרב נחמן. אז אם כן, פה אנחנו פוסקים כרבי יוחנן, שהדיבור של האישה שאומרת אני מתחרטת מבטל את הקידושין. כל זמן שהם עדיין לא חלו אפשר לבטל אותם, ברגע שחלו זה כבר נקרא מעשה שכבר נגמר, ברגע שהמעשה נגמר כבר אי אפשר לבטל אותו יותר. אבל כאשר עדיין לא חלו, מה שנמצא כאן זה עדיין דיבור בעלמה של איש ואישה שהסכימו ביניהם ודיברו ביניהם שעוד 30 יום יחולו הקידושין, עוד לא חלו, דעת רבי יוחנן שאפשר לבטל והלכה כמותו. ואילו לגבי גטין, ואנחנו מוסקים כרב נחמן, שהגט לא בטא, כלומר אפשר, אדם יכול להגיד לשליח אל תיתן, אני מעכב אותך, שליחות לא תחול, אבל שהגט יתבטל לא. ככה שהגמרה שואלת גם שם את אותה שאלה, שיש כאן סתירה בין ההלכה פה בקידושין לבין ההלכה שם בגטין. אותה שאלה נשאלת בשתי המקומות. כן, דיבי להוא, מה הוא שיחזור ויגרש בו, רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו, ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו, וקיימן הניחו את עקיבת עדי רב נחמן, עונה הגמרא נאי דבטלה מתורת שליח, מתורת קט לא בטלה. לשון הגמרא פה שונה מלשון הגמרא בסכת גיטין. התירוץ הוא קצת שונה, זה אותו הדבר אבל זה קצת שונה. מה ההבדל? מי יכול לשים לב? תשבו בין התירוץ פה בקידושין לבין התירוץ שראינו בגיטין. זה כן, שם בסוף הציטוט של הגמרא, גם פה וגם שם. זה המשפט האחרון. בגיטין כתוב, ואח ענאי דבטלי לשליחות דשליח, גיטה גופי מי בטיל. ובקידושין מה? מה? כן. נאי דבטלי מתורת שליח, מתורת גט, לא בטלי. ואילו פה, גיטה לא בטיל. גיטה לא בטיל. לא בטלי ולא בטיל. מה ההבדל בין לא בטיל ללא בטלי? מה זה לא בטיל? מה? מה זה לא בטלי?
הוא לא
בטלי. לא בטלי זה פועל. זה פועל. פועל יוצא. אדם לא ביטל את הגט. ולא בטיל זה שהגט לא מתבטל, לא התבטל. שמשמעות הדבר לפי, בכל אופן, איך שמסבירים את זה רוב הראשונים, שאי אפשר לבטל. שזה לא מתבטל. גט אי אפשר לבטל. ותראו ברשי, בדיבור המתחיל דיבור ודיבור, ברשי על גיטין, דיבור ודיבור, תחילה הייתה מתקדשת על ידי הדיבור שנתרצתה בקידושין, עת הדיבור של חזרה מבטל דיבור. ומי הוא אומר רשי המאות לא בטלו, שאם חזרה וקידשה בהם מדעתה מקודשת. אומר רשי כמו שהכסף לא מתבטל. כשאישה אומרת אני לא רוצה להתקדש, אז לא תהיה מקודשת. כן, כן, כך ההלכה, כמו שרבי יוחנן, שלא תהיה מקודשת כשבו 30 יום. אבל אותו כסף עצמו שהוא נתן לה אותו, כמובן היא צריכה להחזיר, אם היא לא מסכימה להתקדש בכסף הזה, אז כסף הוא לא שלה, היא קיבלה אותו בשביל להתקדש, לא רוצה להתקדש, תחזירי. אחרי שהיא מחזירה, יכול להגיד לה עוד פעם, את מקודשת לי, עם אותו הכסף, הכסף לא יתבטל, הכסף יכול להמשיך לשמש בתור כסף של קידושין. אותו דבר אומר רשי גם פה, אך הנאי היידה אמר בטלו לשליח חודר בטלה, שלא ישלוחו לגרשה בגט הזה, דעת הדיבור ומבטל דיבור. אבל גט שהוא בעין לא נפסל. הגט, כלומר, הוא גט. זה מה שהוא אומר, הגט לא יהיה גט. הגט הוא אין גט, לא יכול לבטל גט. הגט הוא נשאר גט כאשר יגיע הזמן. אז ברשי אפשר אולי לפרש אחרת, אבל רואים בראשונים שיש כמה וכמה מהראשונים, רוב הראשונים, שמפרשים שבאמת אי אפשר לבטל גט, שכאשר יבוא אדם ויגיד אני מבטל את הגט הזה כשנתתי, או שאני שנכתב, שכתבתי, כן, יש גט שהוא מוכן למסירה, כתב אותו הסופר, חתמו עליו העדים, בא ונותן את זה, לפני שהוא נותן הוא אומר בעצם אני מבטל אותו, הגט יתבטל. אז לפי הגרסה הזאת הגט לא יתבטל, אבל מצד שני השליח לא יכול למסור את הגט. עכשיו כאשר הגט בעצם לא נמצא אצל שליח, הוא נמצא אצל הבעל עצמו, אז אין כאן מה שיתבטל, כי הוא לא ייתן אותו, הוא אומר אני לא רוצה לתת, אל תיתן וזהו, אני גם מבטל אותו. אבל השאלה היא עכשיו, אחרי יומיים הוא יתחרט ויגיד אני כן רוצה לתת את הגט הזה, האם הוא יוכל להשתמש באותו גט ולמסור אותו לאישה, או שיצטרכו לכתוב מחדש גט חדש. זאת היא השאלה בעצם שעומדת פה במוקד המחלוקת בין הראשונים. אז כמו שאמרנו ברשי, אנחנו רואים שהוא פוסק, שהוא מפרש את הגמרא, שהגט איננו מתבטל, לא יכול להתבטל. וגם אם יבטל אותו, אם ירצה להשתמש בו שוב, יוכל להשתמש בו. ואפילו אם יגיד במפורש, אני מבטל לא את השליח, אלא את הגט עצמו, אני רוצה שהגט הזה יהיה כאפרה דארה, כל חמירה וחמירה, כל גט וגט, בטל וליהווה כאפרה דארה, זה לא יעזור. כן, אז זה מה שמפרש רש"י.
יש הבדל בין כסף קידושין לגט,
כן.
שזה צריך להיות כתוב לשמה. יש מקום להגיד שהבעל שהוא מושך את זה החוצה, הוא לא מתכוון שזה לשמה. שזה מכסף, שזה פשוט
כן. בדיוק, אז זה באמת, תכף נרחיב את זה בדעה של דת הראשונים, שזה בדת הרמב״ם, ועוד כמה ראשונים שהם באמת סוברים שכן אפשר לבטל גט. מהסיבה שבאמת כסף זה כסף, ואילו גט הוא בעצם בסך הכל מסמך, שהמסמך הזה יש בו את ההגדרה שאמרת שהוא צריך להיות לשמה, ועוד כמה דינים. וברגע שאדם מתחרט, אז זה ישב על השאלה, באמת איך זה עובד, איך יעבוד החזרה. אז באמת, כן, הדיבור חייב להיות בעדים. בגט גם חייב להיות עדים. זה שאלה אחרת. אם הביטול חייב להיות בפני כמה, בפני עד, בפני שני עדים, בפני הסופר עצמו, אבל כאשר ממנים סופר, ממנים את ה... עושים את זה תמיד בפני עדים, שהבעל ממנה את הסופר, ושהוא מוסר את הגט, הכל חייב להיות בפני עדים, כמו שבקידושין, המסירה... מה?
הביטול בגיטין זה בעדים?
לגבי הביטול, אז זה באמת, זה נושא בפני עצמו. יש בזה... הקידושין הם צריכים להיות בדין, אבל הביטול לכאורה אפשר גם בלי, אפשר גם בלי עדים. כשאישה מבטלת ואומרת אני בעצם לא רוצה שהקידושין האלה יחולו, אבל מתחרטת ממני, אבל באמת כל דבר שברבה צריך שני עדים, אחרת איך ידעו? תבוא תגיד אני התחרטתי אחרי שעברו 30 יום, אבל איך ידעו שהתחרת?
לכן צריך עדים בשביל ביטול.
צריך ילדים כדי שידעו את זה, כן, זה באמת ברוך אתנו בעולם שהכולים דברו, אבל צריך ילדים בשביל שידעו, לא בשביל שיחול הביטול. הביטול יכול להיות שיחול גם בלי שידעו. זה שאלה, זה שאלה שצריך עיין בה באמת, האם הביטול הזה הוא טעון עדים. שאלה מעניינת. עכשיו מה הדעה השנייה? אז כמו שאמרתי קודם, אולי מתוך הלימוד של סברת רב ששת, שרב ששת הוא המחמיר, הוא אומר שהגט עצמו כבר אי אפשר יותר לגרש בו, כלומר הגט הוא בטל, ואם הוא רוצה לחזור ולהתחרט וכן לגרש בגט הוא לא יוכל. ופה ודאי שרב ששת אומר שאפשר לבטל את הגט. אז על זה שואל תוספות. תוספות שואלים בדיבור המתחיל רב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בתימה, והרש לקיש ורבי יוחנן דפליגה ברישה אומר בקידושין משמע שמודו דמודו דלא עתה דיבור ומבטל מעשה, כמו שמוכיח שם עם מתניתין דכל הכלים יורדים לידי טומאה במחשבה וכולי, ואם כן כתיבת גט לשמה ומעשה. והוא נותן דוגמה, אם אדם כתב ספר תורה לשמה אינו יכול לחזור ולבטל, וכי יעלה על דעתנו שאדם כתב ספר תורה לשמה כמו שצריך, כן, תורה ספר תורה, הרי יש הלכה שחייב לכתוב כל מילה בספר תורה חייב להיות לשמה. יש סיפור מעניין, אני שמעתי על הרבי מלובביץ' היה מעשה בן אדם שהרגיש טוב, היה חולה, אמרתי דוקטור תפילין, בדק, מצא מצוין, קשירות מודרות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף אמר לו תשאל רב, הלך לשאול את הרב ווזנר. הרב ווזנר אמר תפילין קשירות מודרות, מה אתה רוצה? הוא אומר הרבי אמר שאני אשאל אותך. אז אמר טוב, אם הרבי אמר נעשה משהו חריג, הזמין את הסופר, אמר לו כבודו איך אתה כותב? ספר לי. אמר לה בוקר בוקר אני קם, הולך למקווה, תוביל, ומתחיל לכתוב את התפילין, ונדיר הידור מיוחד. מה הידור המיוחד? כל שם קדוש שאני כותב אני תובל במיוחד. מה, כל שם אתה יכול? קשה, נכון. טוב, אני משאיר את השם פנוי. אחרי שיש לי את כל התפילין עם כל הזה חוץ מהשמות, אני הולך למקווה, תובל, אחר כך כותב את השם. איי איי איי, תפילין צריך להיות כסדרן. טוב, אמר לו, תשמע, תלך להגיד לכל האנשים שכתבת עליהם שיחזירו לך את התפילין, תשרוב מחדש. נעשה רבי מלובביץ', הרבי מוזנר, מה יצא, הרי לא צריכים לחשוש לזה, כן, כל אחד יש לו תפילין, יתחיל ללכת ללקור את הסופר אם הוא כתב, אם הוא לא כתב, זה מויפץ, מה שנקרא, זה מופת. אבל בכל אופן, הלכה, צריך להיות כתוב, לשמע, כתוב גם בתפילין, גם צריך להיות כסדרן, אם הלך וכתב את השמות אחרי שהוא גמר, זה אפשר. בספר תורה אפשר, ספר תורה אפשר לכתוב, ככה באמת נוהגים הסופרים, החסידים יותר, שכותבים, משאירים את כל השמות, אחר כך שולחים למקווה וטובלים וכותבים את כל השמות, ממלאים את זה, אין בעיה. גם בגט אותו דבר, אין בעיה. לפעמים יש לנו איזה ספק איך לכתוב את השם של הבעל עם וו או בלי וו, או באמת, כלומר, אם זה מה השם אי אפשר להתחיל, כי צריכים את הציווי עם השמות, אבל כאשר יש יודעים מה השם שלו, רק לא יודעים איך לכתוב את זה, אם צריך לכתוב את זה עם וו או עם, או עם יוד או עם עין, כל מיני כללים בכתיבה שיש מקום להתלבט. לפעמים אנחנו אומרים לסופר תשאיר את המקום פני ואחרי זה נגיד לך מה לכתוב וזה בסדר, כי בזה אין הלכה של כסדרן בתפילין. כן, כל פנים, נחזור לענייננו. צריך להיות לשמע בספר תורה, הספר תורה שלא, שכתב אותו לשמע, ואחרי זה הוא יבוא ויגיד אני מבטל את כל מה שכתבתי, כל הספר תורה שכתבתי מבוטל. הוא יהיה מבוטל? מה פתאום? אין, לא עתה דיבור, הוא מבדל. אותו דבר גט, מה פתאום שגט יהיה מבוטל? גט נכתב כדין, לשמע וכל מה שצריך, הלכות, יש לך גט, כשר, מהודר. יבוא בעל ויגיד אני מבטל, אז זה מבוטל? יכול להגיד אני לא רוצה לתת את זה, יכול להגיד את השליח, הוא יכול להגיד אל תתנוע, אבל להגיד שהגט מבוטל? איך אומר הפשט שהגט מבוטל, שאי אפשר לחזור לגרש בו? אומר התוספות ויש לומר וכל זמן שלא הגיע ליד האישה לא חשיב גמר מעשה, כלומר זה עדיין נקרא דיבור. כל זמן שלא הגיע ליד האישה, ככה המגדרה של תוספות, שיגיע ליד האישה. יש דעות אחרות אפשר להסביר, אבל פה בתוספות עד שיגיע, נכתב עד שיגיע ליד האישה, זה עדיין נחשב שלא נגמר, ואפשר לבטל אותו לפי דת רב ששת. ולפי אותם הראשונים שאומרים שגם רב נחמן טוען שאפשר לבטל, וזה התוספות הבא, אז ככה יהיה. ככה אומר התוספות בדיבור המתחיל הבא, אתם דיבור בדיבור, אומר התוספות מתוך הלשון משמע דאפילו ביטלו בפירוש שאינו מבוטל, מדי כאמר אתם דיבור ודיבור, ומשמע דאחליו דיבור ודיבור, אלא דיבור ומעשה. כן, הלשון הזאת של דיבור ודיבור, אתם דיבור ודיבור, כלומר בקידושין זה דיבור ודיבור, ופה זה לא דיבור ודיבור, אז מה זה? דיבור ומעשה. זאת אומרת אי אפשר לבטל, לא שזה רק תלוי ברצון שלו שהוא לא רוצה, בגלל זה זה לא, אבל אם הוא ירצה זה כן. לא, דיבור ודיבור, שבקידושין זה דיבור ודיבור, אבל פה זה דיבור ומעשה. ככה, לא כתוב, אבל זה דיוק. ודבר שני, הוא אומר גם מדי כאמר גט גופי מיקה בטיל, מה שאמרנו, הלשון בטיל, שזה לא מתבטא, לא יכול להתבטא, משמע אין לו כוח לבטל. אבל אומר התוספות בקידושין, ברשע אומר, אין שם את כל זה אריכות, וכתוב בכל הספרים די דבטלה מתורת שליחות, מתורת גט לא בטלה, משמע שאם ביטלו בפירוש, מודה רב נחמן דבטל, כמו שאמרנו שמלשון הגמרא בקידושין, משמע שזה כן אפשר לבטל, ואם ביטל בפירוש זה יתבטל, וכן צריך לומר דגט לא חשיב מעשה כל זמן שלא הגיע ליד האישה. ככה לך, ככה אומר תוספות, ככה צריך לומר, כלומר, לא כמו שלמדנו בדעת רש"י, אלא אומרים התוספות, שעד שלא יגיע ליד האישה אפשר לבטל. כלומר, מה שאמר רב ששת לגבי והמחלוקת, מה שרב ששת אומר שהביטול הוא חל, ורב נחמן אומר הביטול לא חל, כל המחלוקת זה אך ורק מה כוונתו של אותו אדם. שרב ששת אומר כוונתו לבטל את הגט, אז הוא חל, אז הביטול חל ואי אפשר יותר לגרש איתו. ורב נחמן אומר לא, כוונתו של האדם לבטל את השליח, אבל כאשר הוא אומר במפורש שהוא מבטל את הגט עצמו, ולא משאיר מקום לספקות, אז הגט יתבטל גם לפי רב נחמן, שזה הלכה. ויוצא מתוך התוספות הלכה למעשה, כלומר מחלוקת בין רש"י לתוספות הלכה למעשה. רש"י, הגט לא יתבטל לפי תוספות, הגט יתבטל. מה? אפילו אחרי שכבר כתוב ומוכן, אבל עוד לא נמסר ליד האישה, אפשר לבטל לפי תוספות. דעילא ואחי אומר תיק של רב ששת, כתפרשנו לאל. גם הרמב"ן סובר כמו כמו רש"י, ומביא גם את הדוגמה למה זה דומה בסוף דברי הרמב"ן למי שכתב ספר תורה לשמו וחזר ומבטל, שלא כל אמנו לפסול את מה שנעשה כבר בהכשר. אינמי כסף קידושין, אם אמרה חוזרני בי ולא התקדש, לא אמרה כלום. אם חזרה וקיבלה ממנו מקודשת, היא יכולה להגיד אני אף פעם לא אקדש ממך, לא אקדש, לא אקבל ממך את הכסף הזה, ואחרי זה למחרת היא תתחרט ותגיד אני כן אקבל, והיא תקבל והיא תהיה מקודשת. זה דעת הרמב"ן. וגם פה בבית יוסף מביא את הר"ן והרשב"א שהם סוברים גם כן שאינו יכול לבטלו. ולמעשה, או לפני כן עוד נראה את הרמב"ם, הרמב"ם כאן בסוף העמוד בהלכות גיטין אומר הרמב"ם, השולח גט ביד שליח הוא ביטל הגט, הרי זה חוזר ומגרש בו כשירצה, כן כמו רב נחמן, שלא ביטלו מתורת גט אלא מתורת שליחות. לפיכך כל זה מתי? כשבאמת יש שליחות, יש שליח, ואתה אומר לו אני מבטל את הגט, ואז מפרשים את כוונתך שאתה מבטל את השליחות. אבל לפיכך ממשיך הרמב"ם, מה קורה אם הגט לא ביד שליח, אין בכלל שליח, אלא הבעל בעצמו רוצה לתת את הגט. לפיכך אם היה גט ביד הבעל הוא ביטלו, כגון שאמר גט זה בטל, בטל הוא, אינו מגרש בו לעולם, הרי הוא כחרס הנשבר, גרש בו אינה מגורשת. מה? הוא לא נתן, לא, אם הוא נתן כבר גמרנו, אין מה לבטל. אם הוא נתן אין מה לבטל, אבל ברגע שהוא בא לאישה ואומר לה, אומר לה אני, לא, לא, לפני שהוא נתן לה, הוא אומר לה אני מבטל את הגט, אומר לעדים, לא משנה, אומר לסופר, למי שאומר
גם בלי שליחות, גם מסביר,
לא מתכוון לבטל את הגט. מה תסביר? מה הוא מתכוון? אז שלא ייתן, מה אומר? מה אומר אני מבטל? אני לא רוצה לתת, שלא ייתן.
וגם למה הוא לא יכול
לגרש
לעולם?
מכיוון שאי אפשר לפרש את זה שכוונתו פה לבטל את השליחות, כן פה שליחות, ולהגיד שכוונתו לבטל את הנתינה גם כן אי אפשר, כי הוא לא נתן בכלל. אז מה יש לו לבטל? שלא ייתן, וזהו. אלא ודאי כוונתו לבטל את הגט, ולכן אינו מגרש בו לעולם, ואם בגרש בו אינה מגורשת, וכן אם פרש בעת שביטלו והוא ביד השליח ואמר לגט, ואמר גט ששלחתי, הרי הוא בטל מלהיות גט, כלומר שאמר במפורש שהגט הזה יבטל מלהיות גט, הוא לא אמר בטל הוא. אם הוא אומר בטל הוא, אתה יכול לומר גט בטל הוא בגלל שהשליחות לא תהיה, שהשליח מבוטל. אבל ברגע שהוא אומר בטל מלהיות גט, שהוא מפרש ואומר תבריו שכוונתו לגופו של גט ולא לגופו של השליח, אז אין אפשרות לגרש בו יותר לעולם. כן, נכון, נכון. אז כל לשונות הביטול האלו זה תלוי, אם אפשר לפרש את זה על השליח אז מפרשים את זה על שליח. למה באמת במקרה כזה מפרשים את זה על השליחות ולא על הגט? אז זה בעצם המחלוקת של רב נחמן ורב ששת, האם כשאפשר לפרש על השליח נפרש על השליח, או שרב ששת אומר לא, אנחנו תמיד נפרש את זה על הגט עצמו. ככה לפי הרב ולפי אותם ראשונים שסוברים שאפשר לבטל. ובהלכה באמת כף ב' הוא מביא את כל האפשרויות הלשנות, לא יועיל, לא יתיר, לא יעזוב, לא ישלח, לא יגרש, חרס הרי הוא כחרס, כל אלו בדומה להם הרי זה ביטלו. אבל אם אמר, אינו פסול, אינו מועיל, אינו מתיר, אינו משלח, פול את זה, הלכה שנייה. אז אינו מבטל, אלא מודיע אמיתת הדבר, והודיע לנו דבר שאינו. כמו שאומר על דבר האסור שהוא מותר, או על טמא שהוא טהור. כלומר, אין כאן לשון ביטול. ואף על פי שהרי סוף סוף אותו אדם שאומר, גט זה אינו מועיל, אינו מתיר, לכאורה הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה לגרש את האישה, אז אם כן יש פה איזשהו גילוי דעת, אבל אין לשלחה שגילוי דעת בגט אינו מועיל. כן, זה מחלוקת אביי ורבא, ורבא נמצא בעמוד האחרון בסוף כל הדפים. נכנסתי כאן את המחלוקת שם במקרה של האישה שהייתה יושבת וטובה, ובא ואמר לה השליח, אמר לה, הרי זה גיטך, אמרה לו, לא, לא רוצה לקבל עכשיו, תבוא מחר. אז הוא בא ואמר לה, בא לה, בא לה, אמר, ברוך הטוב והאמיתי, ברוך השם שהיא לא הסכימה לקבל, תגיד. אז אם כן, לכאורה, הוא רוצה להגיד, שאני לא רוצה לגרש, אומר את הגמרא, לא. גילוי דעת בגיטה, בעצם זה מחלוקת. רבה אומר, ברוך הטוב והאמיתי, ובטיל גיטה. ולבאי אומר, ברוך הטוב והאמיתי, ולא בטיל גיטה. מה כוונתו? אז לפי הבאי, גילוי דעת בגיטה, עליו מילתה. ולפי רבה, וזה אחד מהעל, כי גם שההלכה היא בגילוי דעת בגט, ההלכה היא כמו אביי ולא כמו רבה, שהגילוי דעת בגט לא מועיל, צריך מפורש. לכן כשאדם אומר, הגט אינו מועיל, אינו מתיר, אינו משלח, זה לא תופס, למרות שהוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין. אבל כאשר אומר מפורש, הגט בטל, אז שתי אפשרויות. מה?
הוא לא חייב להגיע לגילוי דעת, הוא כאן היה רוצה, הוא רק אומר שהגט זה נראה לו לא מועיל, הוא לא בטוח שהוא
כן, מכיוון שאפשר לפרש כאחר אפשר לקחת, לכן זה גילוי דעת, כי גילוי דעת שעדיין אפשר להבין גם אחרת. ברגע שהוא אומר דברים מפורשים, אז זה כבר לא גילוי דעת, אלא זה ממש ביטול, ואז זה כן חל. ולפי הרמב״ם, אם הביטול נאמר במפורש על הגט עצמו, על גופו של גט, אז גופו של גט פתיר. ואם הביטול נאמר בצורה שמשתמעת לשתי פנים, אז נפרש את זה על השליח ולא על הגט. ואם אין שליח, אז נפרש את זה על הגט. וכך אומר הרמב״ם, ולהלכה למעשה, אז הבית יוסף שראינו אותו קודם, הוא מסיים כאן בסוף, וגם וכיוון דפלוגת דרה ובתאי דלשאר מפרשים חוזר ומגרש בו, אלא שחשו לה להחמיר, לכן אומר הבית יוסף, אם נתגרשה בו אבי לספק מגורשת. וכך גם בשולחן ערוך באבן העזר פה בסימן קוף מם א', שזה הסימן של השליחויות, בעצם הוא מעתיק ללשון הרמב״ם שלא ביטלו מתורת גט אלא מתורת שליחות. לפיכך אם היה ממש מעתיק את הרמב״ם כמו דרכו של המרן, מרן השולחן ערוך, תמיד איפה שאפשר להעתיק את הרמב״ם שהוא פוסק מותו הוא מעתיק אותו, לפעמים אפילו קורה שהוא יעתיק את הרמב״ם ואחר כך יפסוק את אותה הלכה בשביל להוסיף עוד משהו בלשון אחרת, וזה חוזר על עצמו כי לכאורה, וכולם שואלים אז למה הוא כבר כתב את זה, הוא כבר אמר, אבל זה הסיבה, מפני שזה דרכו להעתיק את לשון הרמב״ם רק מתי שאפשר, כל מקום שאפשר הוא מעתיק אותו, ואפילו אם אחר כך יצטרך לחזור שוב על אותה הלכה בכדי לחדש איזה דין שלא כתוב ברמב״ם. אז פה מעתיק את הרמב״ם, אבל מה הסיום? לא כמו הרמב״ם. אומר, אם אמר הרי הוא בטל, אינו מגרש בו, זה עד כאן לשון הרמב״ם, אבל כמעט, כן? אני לא מגרש בו כתוב ברמב״ם, אבל את המילים, הרי הוא בטל מלהיות גט, זה הוא דילג. ומה הוא כתב במקום זה? ואם גרש, הרי זו ספק מגורש. כן? זה הרמב״ם, לפי הרמב״ם הגט הוא לא גט. לפי המרן השולחן ערוך, מכיוון שהוא חושש לדעת הרמב״ם, אבל לא פוסק באופן מוחלט כמותו, אז הוא אומר, הרי זו ספק מגורשת. ספק מפקמין על המצבים שבהם יש לצרף כל מיני דעות מקילות, אז אפשר לצרף גם את הספק. ברגע שיש ספק, זה כבר זה עדיין הספק מבחינה ספק דור. הייתה האישה הזאת אסורה להתחתן, אז מה זה משנה אם זה ספק? יש מפקמין במקרים שבהם מצרפים עוד ספקות ועוד ספקות, ואז אפשר לפעמים להקל בדבר. תכף נראה אולי דוגמה אם נספיק.
אם הוא ביטל בלי להגיד לשליח,
הוא חובת אליו, הוא לא ביטל. כן. מה ידין האישה? אם הוא ביטל ולא אמר לשליח, והשליח הלך ונתן לה את הגט. אז זה משנה שם מדברת בעניין, בגט הזה של השליח בראשונה, במשנה הזאת. כתוב כאן בראשונה, היה עושה בית דין ממקום אחר ומבטלו, זה המקרה שאתה אומר. הוא עושה בית דין, מבטל את הגט, השליח הולך, לא נותן לאישה, ומה יקרה? יהיו ממזרים, היא תתחתן. כן רבן גמליאל הזקן שלא יהיו עושים כן מפני תיקון העולם. אז אחרי שבא רבן גמליאל הזקן שלא יהיו עושים, מה קורה אם אחד כן עשה? האם זה תפס או לא תפס הביטול? זאת שאלה שלא כאן המקום עכשיו. טוב. מה?
המחלוקת על גילוי דעת בגיטה.
גילוי דעת בגיטה זה רק בעניין הזה של אינו מועיד, אינו מתיר, אינו משליח, אז שואלים למה שזה לא יתפוס מדין שהוא סוף סוף הוא לא רוצה לגרש אותה. אבל הוא לא אמר. הוא לא אמר אני לא רוצה לגרש אותך, הוא לא אמר אני מבטל את הגט, הוא אמר הגט הוא בטל בעצם. הוא בעצם פסול, אבל הוא לא פסול. הוא אומר, אני אומר שהגט פסול, אבל הוא לא פסול. הוא אומר, אני פוסל את הגט. זה כבר משהו אחר. ברגע שאתה פוסל אותו מעכשיו, זה זכותך. אבל, לפי הרמב"ם בכל אופן, אבל להגיד שהוא פסול בזמן שהוא לא פסול, אז גילוי דעת שיכול להיות נוטים הדברים שבאמת כוונתו לבטל, אבל, או כוונתו שהוא לא רוצה לגרד, אבל הוא לא אמר את זה. כן. אז זאת המחלוקת, כך הלכה בעניין הזה של גט שנכתב ונחתם והבעל בא ומבטל אותו. האם הביטול תופס או לא תופס? בא ואומר הבעל, עכשיו שיש פה של הנושא. לא כל כך שכיח שיבוא הבא ויגיד אני מבטל את הגט. במציאות זה לא כל כך קורה. שבא הבעל ואומר, עומדים באולם בית הדין, הוא מחזיק את הגט, אומר הגט הזה מבוטל, זה לא שכיח כל כך. אבל מה שכן שכיח שבא הבעל ופתאום אומר לא רוצה לתת, אמר אני לא רוצה לתת את הגט. הוא בא, כתב, הכתים את העדים, הכל הוא עשה, אבל יש כאלה בעלים, אתה רואה, יושבים על קוצים כל הזמן, יושבים על קוצים. אני יש כאלה שלפעמים שאתה רואה אותם שמגיעים, אתה כבר יודע מראש שהגט הזה צריכים לכתוב אותו פעמיים, אולי אפילו 10 פעמים. בן אדם בא וכותב, הכל הוא אומר בסדר, אני מסכים. לא, אבל לא, אבל כן, אבל לא, אבל כן, ככה. לא יודע, כן יודע, וקצת מתוסבך ברגע שהוא הסכים. בסדר, הסכים, אמרו לו, תגיד לסופר, אומר לסופר, תכתוב. זה נגיד לעדים, אומר לעדים, תחתמו. תשב, אל תדבר כלום. יושב, לא מדבר כלום. נגמר הכל, אבל בעצם אני לא רוצה. לא, מההתחלה צריכים לכתוב. למעשה כן, למעשה מההתחלה מתחילים עוד פעם לכתוב. אבל השאלה באמת, למה? למה שנתחיל עוד פעם לכתוב? הרי הוא לא ביטל את הגט, הוא לא אמר אני לא רוצה, אני לא מבטל את הגט. הוא אמר אני לא רוצה לגרש. זה, לדבר הזה יש מחלוקת גדולה בצורה כזאת, בלשון כזאת, האם זה מבטל או לא מבטל. בסוד הדברים, יסוד הדברים הוא בהבנת הסברה של מחלוקת הרמב״ם והתוספות ורש"י, או הרמב״ם והראשונים, הרמב״ם והרח, כנגד מה שראינו הר"ן והרשב"א. ויש הרבה ראשונים, רוב הראשונים שהם כן אומרים שאי אפשר לבטל גט, אבל את אותם ראשונים שאומרים הרמב״ם וסיעתו, שהם אומרים שאפשר לבטל גט, מהי הסברה? כלומר, באיזה גדר הגדר הזה של ביטול הגט? הרי כתוב, ראינו בהלכה כף ג' ברמב״ם עצמו, שכותב שאם הגט הזה פסול, והוא לא פסול, אז זה לא לשון של ביטול. אבל אם הוא יגיד, אני פוסל את הגט, זה כבר משהו אחר. אבל בכל אופן, הרי השאלה ששואלים הראשונים האלה שאומרים ספר תורה שנכתב לשמה אי אפשר לבוא ולהגיד שהוא לא יהיה לשמה, אותה שאלה אפשר לשאול גם, למה לא תגיד גם בגט אותו דבר? איך אפשר להבין מהי סברת הרמב״ם? יש בזה שתי גישות בין האחרונים, ובעצם מקורם של אותם האחרונים בראשונים, איך להסביר את הדבר. יש פה תשובה מהבית אפרים ש מצד אחד, מצד שני, ועוד כמה ראשונים אחרונים שהולכים בשיטה בדרך הזאת, ראשונים ואחרונים. ומצד שני, בעמוד 4 אתם רואים פה גליה מסכת, שזה לא קיים בפרויקט השו"ת, אז לכן צילמתי את זה במקור אחר, מהספר עצמו, באוצר, איך זה נקרא, אוצר החוכמה, שאין ברירה, ידע לי קצת לאמץ את העיניים פה, אבל בכל אופן יש פה שתי גישות איך להסביר את הסברה של הרמב״ם. נסכם את הדברים בקצרה, אחר כך נראה, אולי קצת נקרא אותם גם בפנים. השיטה של בית אפרים, שאדם שאומר הגט בטל, אז לבטל גט אי אפשר, אבל מה שהוא עושה בדיבור הזה שהוא אומר הגט בטל, הוא מבטל בזה, כי בעצם כאשר כותבים גט אז כתוב וכתב לה, החיוב של התפקיד של כתיבת הגט הוא מוטל על הבעל, וככה גם מסבירים בכל פעם שעושים גט, מסבירים לבעל שאתה בעצם אתה האחראי לכתוב, אתה ממנה סופר שיכתוב במקומך, אם צריך שליחות או לא צריך שליחות בזה, זה מחלוקת גם כן בין הראשונים, ויש בין האחרונים שתולים גם את המחלוקת הנכחית שלנו במחלוקת ההיא, אבל נתעלם מזה כרגע. וכאשר הבעל בא ואומר אני מבטא, אני ממנה את הסופר ואני אומר לו תכתוב לשמוע ולשמע, זאת אומרת יש פה איזשהו מינוי מיוחד מטעם הבעל שהוא ממנה את הסופר שיכתוב את הגט לשמע ואת העדים שיחתמו לשמע, לשמוע ולשמע, כן, לשמוע ולשמע ולשם גירושים. ברגע שבא והבעל ואומר אני מבטל את הגט, את הגט הוא לא יכול לבטל, אבל מה שהוא מבטל זה את המינוי, המינוי הזה שהוא נתן אותו לסופר לכתוב, הוא מבטל אותו למפרע. כן, יוצא שיש כאן גט שנכתב, אבל לא נכתב במינוי של בעל, המינוי שקיבל הסופר לכתוב, כל זמן שלא נמסר הגט לאישה, עדיין הוא יכול להסיר את המינוי שהוא נתן אותו. ברגע שהסיר את המינוי, אז בעצם הגט הזה הוא כבר לא יכול לשמש יותר כגט לעולם, הוא לא יוכל שוב להשתמש באותו גט. ככה מסביר פה הבית אפרים. ואת הדברים על הריטווה, אמנם בקידושין, בפרק האומר, אמר את זה, זה מופיע כאן בשורה החמישית, נקרא קצת קודם בשורה הרביעית, אמנם התוספות כתבו דרב שש הצביר על ידי כל כמה דלא עתה הגט ליד הישא אליו כבר מעשהו. והנה אומר הבית אפרים, אב עדיין דגוף כתיבת הגט אין בידו לבטלו לכולי אלמה. אי אפשר לבטל את האותיות שנמצאות על הנייר ולהגיד אני מבטל את האותיות האלה, אבל הם נשארו כתובות, כמו שהכסף נשאר כסף, גם האותיות נשארות אותיות, אז מה הוא מבטל? אז אומר כאן אני, ביור הדברים הוא מבטל את המינוי שלו, ביור הדברים כמו שכתב הריטווה. הריטווה כתב את זה על השיטה של רב ששת, אבל בית אפרים מה שכתב הריטווה על שיטת רב ששת, אבל לפי הרמב״ם אפשר לפרש את הדבר גם על שיטת הרב נחמן שהיא הלכה, כי הריטווה לא פוסק כמו הרמב״ם, אבל מה שהוא מפרש על רב ששת, כמו שאנחנו אמרנו קודם עם התוספות, אותו הדבר אפשר לפרש, וככה הוא עושה. מה אומר הריטווה? קשיא עלי לרבנו, היכי כסלקא דתך מאיקרא לדמויה הדי רב נחמן שהגט נכתב ונחתם כראוי ואי אפשר לבטלו לחזרת האישה שעדיין הקידושין, ועד רב נחמן אבי כאישה שחזרה ואחר כך נתרצתה שיכול לחזר ולקודשה באותו כסף עצמו. כלומר הוא שואל מה תהיה מהשאלה שכבר הזכרנו קודם, כמו שאי אפשר לבטל כסף כך אי אפשר לבטל גט, מה זה דומה לאישה שאומרת אני מסכימה, כך אומרת לא מסכימה, תביא את הדיבור שלה, את ההסכמה שלה שהיא אמרה אני מסכימה, יכולה לבטל, אבל את הכסף היא לא יכולה. אז גם גט שהבעל אמר, אז הוא יכול להגיד אני לא רוצה שתכתוב, אבל כשהוא כבר כתב הסופר, איך אפשר להגיד שמה שכתבת אני מבטל אותו? ועונה הריטווה ככה ותרץ, לא וסלקדתך, כלומר סלקדתך הכוונה ואמינה לפי הקושייה ששאלנו, קושייה בין הלכת חליכתה, דכיוון שאומר לעדים כתבו וחיתמו גט ותנו ובשליחותו עשאוהו והווה לשמע, דכל כמה דלא מתה גית על דישה, יכולו לבטל את הגט ולומר שתיבטל שליחותו למפריע. והווה כאילו עשאוהו מדעתם ולא הווה לשמע. מה הוא מבטל? את האותיות הוא לא יכול לבטל. הוא מבטל את, המת, את הכוח שהוא נתן לסופר הזה לכתוב. ועננה מרינן, כיוון שנכתב נכתב על פיו, הווה לשמע, תו לא אפשר לבטלו, שלא יהיה לשמע. כלומר, זה ענן הכוונה שהרית והרי פוסק לא כמו הרמב״ם. אבל לפי דעת הרמב״ם, שאהבה מינה היא גם נשארת, שאם הוא באמת יגיד במפורש, כל מה שהתבטל זה רק מה ש... הבנו שכשאדם אומר בטל, כוונתו לבטל את הגט. לא, כוונתו לבטל את השליחות. אבל אם באמת יגיד ממפורט אני מבטל את הגט, אז גם נשאר למסקנה אותה סברה. שמה? שאפשר לבטל את הגט. מה הכוונה לבטל את הגט? לבטל את הכוח שהוא נתן לסופר ולעדים לכתוב ולחתום את הגט.
הסופר יכול להתפטר
מעצמו?
מה? הסופר יכול להתפטר, האישה שלנו סופר. הסופר יגיד שהוא חוזר.
סופר ודאי יכול
אחרי שהוא כתב יכול לחזור בו כאילו?
אחרי שהוא כתב?
לפי זה למה לא? אם הבעל יכול לחזור בו מהמינוי גם
הסופר
יכול לחזור
בו מהמינוי שבר יתנו שהיה יפה לא יודע, שאלה יפה מה עושה אם הסופר יגיד אני לא רוצה זה לא קורה הסופר מקבל את הכסף על העבודה אם הוא לא יעשה האמת אבל באמת לא, הוא מקבל את המשכורת שלו ממדינת ישראל אבל אני יודע, והבדץ משלמים, שם הם לוקחים הרבה כסף. זה גם כן בעיה ש... טוב, הבדצים למיניהם, הבדץ היחידי שיש לו הכרה מטעם המדינה לכתוב גיטין זה בדץ ירושלים, וגם כן בתנאי שהם יביאו את הגט לבית הדין ויתקו ויאשרו את זה. אבל בדצים האחרים כותבים, עושים, ראינו טעויות, לא נפתח את הנושא. בכל אופן, יש גם כן מצב שבו אם הסופר לא יקבל את הכסף שהוא שילם או יותר נכון הוא לא יקנה אנחנו באמת עושים את הדבר הזה שהסופר מקנה את ה, זה נקרא שכר עבודה שלו את העבודה שהוא עשה את ה, איך זה נקרא מה? לא יש בזה בקידושין גם כן על עבודה שאדם עושה שבח מה?
שבח פי?
לא, עם השבח של האומן משביח אם הוא שבח אומן בכלי או שזה לא בכלי שזה חלק מהכלי, זה נהפך להיות הוא זוכה בכלי או לא זוכה, איך ההגדרה? שכחתי אם האומן עשה משהו בכלי, השביח אותו, אם השבח הזה שייך לו עד שהמזמין משלם לו, או שזה שייך לאותו אדם ורק הוא חייב כסף. זה דיון הרי בקידושין שם לגבי הפסיק נופך משלו שם, בטבעת ההוא שזה. לא זוכר את הלשון ההיא.
לפי הרבה יוצא שרק כשהוא מינה שייך לכתוב, אז הוא יכול לבטל את הגט, אם הוא בעצמו כתב.
או, אז יוט, מה יהיה?
את העדים הוא יכול להגיד, לא?
מה?
הוא
גם את העדים.
אז לכן תמיד יכול
לחזור. אבל מה יקרה אם הוא בעצמו, אז אם הוא בעצמו כתב, אבל צריך עדים. ואת העדים, אבל מה קורה אם הוא מסר בפני עדי מסירה? אז הוא ימסור בפני עדים, לא יכתוב, לא יכתוב, לא יכתוב, מקרה שלא יכתים עדים.
הוא כבר מסר, לא?
מה? אם הוא נגיד... כתב את הגט, לא חתם אותו עדיין, בעצמו כתב, לא יחתים את אף אחד, עכשיו הוא התחרט. אז הוא אומר, אני מבטל את הגט, אבל מכיוון שהוא עצמו כתב את זה, אז איך הוא יבטל? אבל סוף סוף הוא כתב את זה, אפילו שהוא אומר שאני מבטל, סוף סוף הוא כתב. אז יכול להיות שבאמת מקרה כזה, יש באמת מהאחרונים שאומר את זה, שבמקרה כזה, אם הוא ימסור את זה בפני ידי המסירה, ויתחרט ויחזור וימסור את זה בפני, זה כן יעזור. אבל באמת, למעשה, זה לא כל כך שכיח שהבעל כותב בעצמו. אפילו בעל שהוא סופר, גם כן אומרים לו, אל תכתוב בעצמך. כשהוא יודע לכתוב, גם כן אומרים לו, אל תכתוב בעצמך. למה? כי בגלל כל מיני תקלות שיכולות להיות שהבעל שהוא כותב בעצמו אז נגיד כותבים את האותיות של השמות לפי כללי הכתיב, נגיד הספרדי המקורי, שעל כל סגול וצרי עושים יוד, אז הוא לא רגיל ככה לכתוב, ויגיד מה פתאום לכתוב, למה אתם אומרים לכתוב ככה? לא, אני לא רוצה לכתוב ככה. אז אם הוא כן עשה, לא, זה כבר אומרים, לכן אומרים שהבעל לא יכתוב אלא רק ימנה סופר והסופר יכתוב, להימנע מכל מיני תקלות. כל פנים, זה מה שאומר כאן הבית אפרים. ומסיים הבית אפרים שלוש שורות האחרונות, ולפי זה אומר הבית אפרים בנידון דידן שהבעל אמר שיהיה בטל עד לאחר זמן, שלא התכוון לבטל את זה באופן מוחלט אלא רק לבטל את זה לתקופה מסוימת. אומר אני לא רוצה לתת את זה עכשיו, רק בעוד שבוע אני יודע מה. אם כן חזינן שאין בדעתו לקור השליחות למפרע, בדעתו לתנו עדיין, אלא שרוצו לבטלו מעטה עד איזה זמן, וביטול כזה אינו מעיל לכולי אלמה. ככה אומר בית אפרים, ובעניין הזה שאדם אומר, כל פנים, זה לגבי סברת הרמב״ם. עכשיו מתוך זה שזאת סברת הרמב״ם לפי שיטתו, יוצא מהדברים האלו, אבל קודם, לא, קודם נגיד את הסברה השנייה. הסברה השנייה זה גליה מסכת. גליה מסכת אומר ככה, אומר סברה אחרת, מה הסברה של הרמב״ם. באות ה' שם כתוב, לפיכך נראה ששורש הגטו שמהצורך שיקבע עליו מקור ויסוד קריטות משעת כתיבה ועד שעת נתינה ומסירתו ליד הבעל, ליד האישה, ולא יהיה נפקע ממנו כלל. כלל הוא כלל, קביעות הקריטות מתחילתו עד שיבוא ליד האישה, ויסוד קריטות האמורה גבי גט הרי הכל לדעת הבעל, כי עליו לגרשה מרצונו אף שלא ברצונה, ולכן אם אחרי שנגמר הכתיבה קודם הנתינה נתהפך דעת הבעל מלגרשה ומתרצה לה לקיימה ולדור עמה כדרך כל הארץ, ממילא נפקע כוח קביעות קריטות מן הגט והוא נעשה כחרס, ודומה לשטר שנמחל שעבודו. זה הדוגמה שהוא נותן, הגליה מסכת. הגליה מסכת אומר ככה, מה? לא, הגליה מסכת אומר שזה לא תלוי בשליחות. מה, אם הוא ביטל את השליחות? כן, המקרה של רב נחמן הוא ביטל רק את השליח. אומרים שהוא ביטל את השליח. ביטל את השליח זאת אומרת שהגט נשאר גט.
אבל הוא לא רוצה, עכשיו הוא לא רוצה לגרש את האישה.
או, אז עכשיו אתה שואל, הרי עכשיו לא רוצה לגרש את האישה. אז פה אנחנו מגיעים לגילוי דאטה בגיטה. מאיפה אתה יודע שהוא לא רוצה לגרש? בגלל שהוא אמר שהוא מטל את השליח. לא יכול להיות שהוא כן רוצה לגרש, רק לא רוצה את השליח, איזה רוצה שליח אחר. אז לכן זה כבר נקרא גילוי דאטה בגיטה שאינו מחייב. זה מה שרב נחמן נגיד. זה כשהשליחות, אבל כאשר הסברה של הגרל למסכת, הוא אומר, זה לא שאדם הזה הולך לבטל למפרע את הציווי שלו, את הרצון שלו, אלא מה שהוא מבטל פה זה מכאן ולאבא. כלומר, מה שאמר אמר בזמן שכתב כתב, אבל יש הלכה, ככה הוא מחדש, לפי הרמב״ם יש הלכה, יוצא שתהיה הלכה, יש הלכה כזאת שהגט הוא צריך להיות במטרה של קריטות, כן? הוא כתב לה ספר קריטות, ככה כתוב בתורה, ויש כל מיני הלכות של קריטות, שאם זה למשל אדם אומר הרי זה גיטך היום ומחר, הרי זה גיטך בתנאי כך וכך, לא אומר, נגיד ותהיה מותרת רק לפלוני לב, אז זה לא נקרא קריטות, כי קריטות צריך להיות דבר הקורט בינו לבינה, לגמרי מפריד. אז פה אומר, הדין הזה של גט, שהוא צריך להיות קריטות, שזה תלוי בבעל, שהוא בעצם רוצה לגרש את האישה, הוא צריך להיות קיים עד המסירה עצמה שהוא מוסר לאישה, כל הזמן. זה הלכה בהלכות גיטין שיהיה קריטות. כמו דומה הדבר אומר אלה שטר שנמחל שעבודו. מה זה שטר שנמחל שעבודו? שטר, יש בו שיעבוד קרקעות, שכל מי ש... למשל, האדם הלווה לחברו 500 שקל, אז כל הקרקעות של אותו הלווה בסכום של 500 שקל משועבדים למלווה, שכאשר יגיע מועד הפיראון, אם אותו אדם הלווה ייתן את הכסף, טוב, לא ייתן את הכסף, ילך ויגבה מהקרקעות. וממתי התוקף של השבוד? מאיזה רגע? מרגע ההלוואה. שנתן לו את השטר או עשה את הקניין, בדיוק זה לא כרגע משנה, אבל משעת ההלוואה חל השעבוד. מה זה אומר נפקא מינה? מה נפקא מינה? ממתי זה חל? למשל, אם אותו לווה מחר את הקרקע, אחרי שהוא לבא, הלך מחר אחד מהקרקעות, או שיש לו רק קרקע אחד נגיד, ומחר אותו, השעבוד על הקרקע נשאר. ואותו אדם שקנה את הקרקע לוקח לסיכון, שאם במקרה אותו הלווה לא יהיה לו כסף להחזיר, הוא יוכל אותו המלווה ללכת לקונה ולהגיד לו הקרקע הזאת משועבדת אליי. זה כמו משכנתא שאנחנו עושים ביום בימינו, כותבים בטאבו אחד שקונה דירה ולוקח הלוואה מהבנק, אז הבנק אומר הדירה שלך ממושכנת. מה זה ממושכנת? ממושכנת זה אומר שאם אתה רוצה למכור את זה למישהו זה לא יתפוס, המחירה לא תתפוס. אז בימינו שעושים משכנתא אי אפשר בכלל למכור, אבל בזמן בזמנים יותר קדומים שהיה באמת ההלכה הזאת של שיעבוד, אז השיעבוד הוא לא מגביל אותי את הלווה מלמכור. אני יכול למכור את הקרקעות, אבל מה אם לא יהיה לי כסף להחזיר? אז הקונה הזה יצטרך לקחת את הקרקע הזאת ולתת אותה ללווה, וכמובן אם זה לא שווה את כל המחיר אז צריך להחזיר לו. איך תחלקו? לא משנה, אבל על כל פנים זה הלכה של שעבוד. עכשיו, מה קורה ברגע שהשטר הזה נמחל שעבודו? אדם כתב שטר הלוואה ולווה כסף, קיבל את השטר, ולמוחרת בבוקר בא אליו המלווה, בעצם המלווה מחזיק בשטר, כן? בא המלווה ואומר, אני מאוד, מאוד, מאוד חבר שלך ואני אוהב אותך, לא צריך, אני מוחה לך על השעבוד, שכל הקרקעות שלך לא יהיו משועבדים, יהיה לך כסף, תחזיר, יהיה לך כסף, אל תחזיר, אני מוותר על השעבוד. אותו השטר בטל, אי אפשר לגבות בו, ואפילו לא מהלווה עצמו. למה? משום גזירה, כמובן, הלווה, אם הוא באמת אדם הגוני, יחזיר, אבל אם הוא יוציא את השטר המלווה ויגיד, אני רוצה לגבות ממך מהשטר, לא. השטר הזה נמחל שעבודו, אז יש גזירת חכמים שמה יבוא אותו בעל השטר ויוציא את הכסף, יוציא את הקרקעות מהמשועבדים שלא כדין, כי הרי הוא מחל את השעבוד הזה, אסור לו לקחת, והוא ילך ויקח. לכן אמרו לא גבוהים בשטר הזה, השטר הזה הוא בטל, השטר שנמחל שעבודו הוא יכול להיות. ואפילו אם באותו היום יחזור וילווה ממנו עוד פעם עם אותו שטר, או נגיד דוגמה אחרת יותר פשוטה, שטר שהמלווה קיבל אותו מהלווה בתמורת ההלוואה, באותו היום לווה ממנו 1,000 שקל, החזיר לו את 1,000 שקל, מחזיר לו את השטר, ואחרי שעתיים הוא אומר לו אני רוצה עוד פעם לראות מך 1,000 שקל. אז מה, למה לכתוב שטר חדש? תחזיר לי את השטר, אני אחזיר לך את 1,000 שקל. שלום על ישראל אומר לא, אי אפשר, השטר הזה הוא לא תופס, השטר שנמחל שעבודו יותר אי אפשר לגבות בו. מדוע? כי בשטר יש את הכוח הזה של השיעבוד אך ורק פעם אחת. אפשר לחדש את השיעבוד על ידי רצון באלמה, אלא חייבים לכתוב שטר חדש. ככה גם כן בגט. יש בגט הלכה של קריטות, והדין הזה של קריטות, עד שנותנים אותו, זה חייב להיות כל הזמן רצוף. באותו רגע שבא בא ואומר, אני מבטל את השטר, אז הוא מבטל את הקריטות, מבטל את הקריטות, יותר יכול לגרש. מה נפקא מינה מזה? לפי השיטה הזאת של ביטול שטר, ביטול קריטות, אז אם אדם בא ואומר, כמו שראינו בגלי המסכת אומר, אני לא רוצה לגרש אותך, הוא לא אומר אני מבטל את השטר, אומר אני לא רוצה לגרש, הוא גם כן ביטל את הקריטות, יותר אי אפשר יהיה לגרש בגט הזה. מה שאין כן לפי שיטת הבית אפרים שראינו קודם, שיבוא אדם ויגיד אני לא רוצה לגרש את האישה, כן יחול. ורואים את זה בריבש בעמוד 5, שהריבש אומר במפורש שאין הגט בטל אלא אם כן ביטלו בפירוש, שיהיה בלשון שיהיה מבואר שכוונתו על הגט עצמו. אבל כל אחד איקל למיטה שלא ביטל גופו של גט עליינן ויכול לחזור ולגרש בו. המקרה של הריבס היה מקרה שבו אדם שכתב תוך כדי כתיבת הגט, אז הוא ראה את הדוד שלו שהוא מצטער, אומר לו, מה אתה מצטער, מכריחים אותי, אני לא רוצה ברצוני הטוב. הריבס זה לא ביטול. למה זה לא ביטול? אז הוא מסביר את העניין הזה, את העיקרון הזה. אז לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו יוצא ככה, שלפי מה שאמר הריבש, שלפי מה שאמר הסברה של של בית אפרים, שהביטול הוא מבטל את הסופר והעדים אלה מפרע, שכל המינוי שלהם לא חל. אני מילה כשהוא באמת אומר אני מבטל את הגט, שאומר אני מבטל את הגט, הוא מבטל את המינוי של הסופר והעדים. אבל כאשר הוא אומר אני לא רוצה לגרש, זה לא מבטל את המינוי של הסופר והעדים, ויהיה אפשר לגרש בו אחרי שהוא יחזור בו ויוכל לגרש בו. מה שאין כן לפי אותה שיטה שאמרנו של הגל המסכת, ויש עוד כמה אחרונים שאומרים באותה שיטה, שהביטול משמעותו ביטול הפסקת הקריטות. הוא לא מבטל למפרע, מכאן הוא לאבא. הקריטות שהוא נתן כוח קריטות בגט בטל, אז מכאן ואילך אי אפשר לגרש בגט הזה, משום שהוא לא גט קריטות. אם כן, גם אם הוא יגיד אני לא רוצה לגרש את האישה, ולא יגיד אני מבטל את הגט, גם כן יהיה אותו דבר. כי ברגע שהוא אומר אני לא רוצה לגרש, אין כאן רצון לקריטות. לרגע שאין רצון לקריטות, הגט הזה כבר לא יכול לשמש את תפקידו. זה מה שבאמת כתוב פה מפורש בהגי המסכת בעוד שבב כאן. וכל זה דווקא נתפייס לדורימה ונמלח מלגרשה מכל ואחור, ממילא יפקע ונתבטל כוחו של הגט, ועשה קריטות שהיה תקוע וקבוע בו ונעשה כרס, כמו מחילת שיעבותו של שטרחוב. אמנם אם לא נתפייס דעתו של הבעל לאשתו לדורימה עוד כדרך כל הארץ, אלא רק נמלח לפי שעה מליתן לעכשיו גט זה, אחרי איזה זמן. טוב, האמת בזה הוא לא חולה, כי שניים הם גם כן אומרים אותו דבר, שאם הוא מתחרט רק לזמן קצר, בחיי גבנה ועדיין לא נתבטל כוחו של אותו גט. מיד ידעה והכותב גט שיחול אחר 30 יום, שזה יחול. כן. טוב. אז אלו הדברים. יש עוד מה להוסיף בזה, אבל אני חושב שנעצור פה. הלכה למעשה, רק באמת אולי כדאי להגיד בכל אופן שהלכה למעשה, ברגע שאדם אומר איזה מילה, אז עוצרים את כל המהלך ובודקים בדיוק מה הוא אמר. ואם אפשר, בגיטין יש את ה... כלומר, בדרך כלל בכל התורה יש לכתחילה בדיעבד, אתה יודע, לכתחילה זה מה שעשיתי, לכתחילה דיעבד זה כבר, אם כבר עשית. אבל בגיטין יש כמה וכמה דיעבד, כלומר יש דיעבד אחד אם כבר כתבת, דיעבד שני אם כתבת אבל, כלומר אם כתבת אבל אתה יכול לכתוב עוד פעם, אז עדיין זה נקרא, זה דיעבד, אבל זה לא דיעבד לגמרי, כי אפשר לעשות עוד אחד, תעשה עוד אחד, יש מקום עיגון, זאת אומרת שאי אפשר לעשות עוד אחד, אם לא תעשה עוד אחד לא יהיה שום דבר, לא תתגרש, לא יהיה גירושין, ככה כל דבר ודבר, לפי העניין ולפי השיטות, כמה שאפשר למצוא דרכים לאפשר את ה... לקיים את הגט, אז עושים, אבל כאשר יש אפשרות, ברגע שבעל בא ואומר, אני לא רוצה לגרש, אומרים, טוב, לא רוצה, לא צריך, שלום, תבוא מחר, אני אעשה עוד פעם. לא, תעשה עכשיו, כמה כאלה.
לא, וואו, אל תבעי, אל תעשה זה, לא.